אחרי שעברנו את כל הפרשות של נוח ושל בראשית, פרשת לך לך בעצם מתחילה את התהליך במסר המרוכז ביותר, שבעצם זה התהליך שמגדיר את מהותנו כבני אדם. במה מדובר? אנחנו פרק י"ב של בראשית, פסוק א', ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה אומר פה לך לך מארצך ומולדתך? אנחנו יודעים, קראנו בפסוקים הקודמים של סוף פרשת נוח, שאברהם אבינו שנולד וגדל באור כשדים, הוא לא מחרן, הוא נולד וגדל באור כשדים, הוא ברח מאור כשדים, הגיע לחרן, חרן בכלל נמצאת בטורקיה הקורדית, קורדיסטן הטורקית. זה לא ביתו, הוא נמצא שם הרבה זמן, אבל זה לא ארצו, לא מולדתו, לא בית אביו. ולכן הזוהר מסביר לנו שהכוונה לכל אדם יש את המקום שהוא רואה בו את ארצו, מולדתו ובית אביו. כאילו זה, לכל אחד יש את המקום הזה, ששם תן לי להיות במקום שלי, זה איפה שאני. אז אם אברהם אבינו מסתכלים עליו בתור אסטרולוג, אז זה אומר, זה לא המולד, זה המפה של המולד, והבתים של, של המפה וכן הלאה וכן הלאה. לא, לא, תצא משם. יש אנשים שאצלהם התפיסה היא, אבל זה מה שאני, זה מה שאני רגיל, תקבל אותי כמו שאני, ותן לי להיות ככה, ונחיה ביחד, והכל יהיה בסדר. וזה לא ככה. מדוע זה לא ככה? ועל כך, הזוהר מסביר לנו, שכל העניין הזה של לך לך, שזה מסר אדיר, כי לך לך, זה המסר של אברהם אבינו, לכל המין האנושי. למה המין האנושי קורא לאברהם אברהם אבינו? אם חשבתם על העניין, שיש לנו בעצם בן אדם, שחי לפני 4,000 שנה, כן, היו לו שיחות עם אלוקים, אבל הוא עדיין מפורסם 4,000 שנה. כמה אנשים אתם מכירים, שחיו לפני 4,000 שנה? ואנחנו קוראים לו אברהם אבינו. לא איזה מישהו רחוק, אבינו. מכיוון שמה שהזוהר מסביר, אברהם הוא בעצם האב טיפוס למי שאנחנו אמורים להיות. ומה זה אומר? אברהם אבינו, אנחנו לומדים מזה כמה מסרים מאוד חשובים. המסר הראשון, אברהם אבינו, שהוא יוצא מאור כשדים, הוא מחפש את הדרך. הוא לא מגיע ישר לירושלים, עיר הקודש, הוא מגיע לחרן. והוא טעה. אז הוא אומר, הוא טעה. למה? מי שלא מנסה לא טועה. כלומר, הוא מנסה, וזה בעצם תהליך. רק בסוף פרשת לך לך בגיל 99, אברהם אבינו נימול. הוא ערל לאורך כל הפרשה הזאת. האם אנחנו מקבלים ערל לחברה שלנו, לקהילה שלנו? כלומר, אברהם אבינו מלמד אותנו שהאדם לא נשפט על פי לאן שהוא הגיע. האדם בעצם נבחן לפי הדרך שבה הוא הולך. ואם אתה בדרך, אתה כל הזמן משתנה, כל הזמן לך לך. זה מצב צבירה תמידי לכל הדורות, לכל הדורות. ובוא נסביר את זה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ואל הארץ אשר אראך. עצם העניין שאברהם הולך לו, הוא הולך, רגע, והוא היה שנים בחרן, מה עם הקהילה שהוא בנה, בכנסת שהוא הקים, הבית מדרש שהוא הקים, מה עם כל זה? ברגע שהוא מקבל את המסר, הוא הולך. וכדי להבין מה זה אומר, נמשיך קצת הלאה, שאברהם הולך והולך והולך, ושהוא מגיע לארץ, סוף סוף מגיע לארץ כנען. זהו, הוא מתיישב, שום פנים ואופן, הוא לא מתיישב. כבר פסוק ו', ויעבור אברהם בארץ. הוא מגיע לארץ, והוא ממשיך לנוע. כלומר, הוא לא מגיע לשום מצב, שזה המצב הכי מסוכן של בן אדם, אני כבר הגעתי. מה זה אומר אני כבר הגעתי? הרי ברור ששום בן אדם לא נמצא במצב שהכל בסדר. אז עכשיו אם כבר הגעת ואתה בסדר, אם יש איזה בעיה, אז מישהו אחר אשם. אתם יודעים איזה כללה זה? שאתה חושב שאתה בסדר וכולם אשמים? וזה השם, וזה השם, וזה השם, ואתה מחכה שמישהו אחר ישתנה כדי שיהיה טוב, אין כללה יותר נוראית מזאת. יש לך, עכשיו לגיטימציה, זה כל אנשים ששונאים, שכועסים, שלא מקבלים. למה? כי אתה חושב שאתה כבר הגעת, אתה בסדר. אין לך שוב ביקורת עצמית. רגע, ולמה קמתי היום בבוקר? למה אמרתי מודה אני לפניך? מכיוון שבלילה הנשמה שלי הייתה למעלה, והייתי בפני כיסא הכבוד, ובורא עולם החליט שיש לי עוד מה לעשות בעולם הזה, ולכן הוא שלח אותי לפה. הוא לא שלח אותי לפה כדי לחיות את אתמול עוד פעם. זה כאילו, תחשבו על זה, בן אדם נעס מסטיק כל היום. אז הוא הולך לישון, הוא תוקע את המסטיק באיזה מקום, ולמחרת בבוקר הוא מתחיל ללעוס את אותו מסטיק שוב. זה נשמע נורא, נכון? עוד יותר נורא זה שאתה קם בבוקר ומחפש לחיות את אתמול עוד פעם. והרב השלג אומר, מי שחי בעבר, זה עבירה, זה אותו שורש. אבל יש פה, אבל לכל דבר יש דבר, והיפוכו, מה היפוך? פסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ. שואל הזוהר, ויעבור אברהם בארץ. מה זה ויעבור? אומר הזוהר, דברים נפלאים, נפלאים. איפה מופיע לנו ויעבור? ויעבור השם על פניו ויקרא. מתי זה נאמר? משה רבינו אומר, אחרי חטא העגל לבורא עולם, הראני נא את כבודך. ויעבור, מה זה ויעבור? אנחנו יכולים להשתנות. היינו במצב של חטא העגל, אנחנו מגיעים עכשיו למצב של יום כיפור, וסלחתי. כאשר דיברת, וסלחתי כדבריך. כלומר, מגיע עם מצב של הכי בזוי למצב של הכי ברוך, ויעבור. איפה עוד יש לנו ויעבור? אנחנו עומדים לפני ים סוף. עומדים לפני ים סוף, זה סוף הדרך. עין בית שמות. איך קשור עין בית שמות? אומר הזוהר, תסתכל על המילה ויעבור. יש פה עין בית, יש פה עין בית, עין בית שמות, אוקיי? שאיתם צלח צלח משה. ובני ישראל צלחו את ים סוף, קראו את ים סוף, עין בית שמות, ויש לנו ריש יודבב שזה ראיו. שם קדוש, 216 אותיות, בעין בית שמות. אבל זה מעבר לזה, עין בית זה חסד, ראיו זה גבורה בגימטריה, 216. חסד וגבורה שאתה מחבר אותם ביחד, ימין ושמאל, אתה מחבר אותם ביחד, אתה יכול לקפוץ. לאן אתה יכול לקפוץ למדרגה הבאה? אנחנו באנו לעולם כדי לצאת מהקופסה, כל יום להמציא את עצמנו מחדש, ללכת, לך לך, לך לך, אומר הזוהר, לך לך בגימטי המאה. מצד אחד זה רמז שבגיל מאה ייוולד לך בן, מצד שני, עוד יותר עמוק, כמה ספירות יש בעץ החיים? 10. כמה ספירות יש בכל ספירה? 10. ביחד. כמה מדרגות אדם צריך לעבור? 100. מה עברת את כל 100 מדרגות? אז מה אתה מתבטל? תמשיך הלאה. כאשר הבן אדם מבין את זה שיש פה 100 מדרגות וצריך לעבור עוד מדרגה ועוד מדרגה, כל מדרגה יש עוד מדרגה, וכל יום, כל שעה יש עוד מדרגות, וכל מסגרת שאתה נמצא בה אתה צריך להמציא את עצמך מחדש. אתה צריך לצאת מהקופסה, ללכת ממדרגה למדרגה, ממקום למקום, ויעבור. כל העניין של ויעבור זה היכולת של להגיע מחוץ למסגרת, מחוץ לקופסה, להמציא את את המציאות מחדש. איפה יש לנו עוד? בנס הבא, פורים. מה אומרת אסתר למרדכי? לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי 3 ימים. מה המילה הבאה? ויעבור מרדכי. נס פורים. שוב, עצם העניין שאתה נמצא במצב שההיגיון אומר כך וכך וכך וכך, ואתה פורץ את ההיגיון ורואה שיש היגיון חדש, מסגרת חדשה, שהבלתי אפשרי הופך לאפשרי, שהלא הגיוני הופך להיות לוודאי. מה ההמשך כשאברהם, מה הבורא אומר לאברהם? אתה מתחיל ללכת בדרך הזאת, ללכת את 100 מדרגות ולא להפסיק ללכת, ללכת ולהמציא את עצמך מחדש? פסוק ב', ואעשך לגוי גדול ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. אתה תהיה ברכה. לא מספיק? פסוק ג', ואברכה מברכך ומקלליך האור. ונברחו בך כל משפחות האדמה. ברגע שאתה מתנהג בצורה כזאת, וכל המהות שלך זה להמציא מחדש, זה ההתלהבות, זה אין סוף, אין כזה דבר בלתי אפשרי. הכל אפשרי, ואתה ממציא את עצמך מחדש, ואתה בונם את עצמך מחדש. אתה נותן השראה לכל העולם. אז אתה הופך להיות לברכה לכל משפחות האדמה. מה הברכה פה? הרי כל אדם, ככה זוהר מלמד אותנו, וזה הבסיס של המונותואיזם. כולנו היינו אחד, מונו זה אחד. כולנו היינו אחד, כולנו התחלנו ממקום שכולנו היינו אחד. באדם הראשון כולנו היינו אחד. אבל אדם, גם אדם, אתה מסתכל על אדם שהוא יקום קטן, יש ידיים ויש רגליים, יש עיניים, יש עין ימין, יש עין שמאל, יש מערכות עצבים, יש מערכות של ריאה, יש מערכות של כליות, הרבה סוגים שונים של תאים, כך יש הרבה סוגים של בני אדם. כל אחד יש לו את היכולת המיוחדת שלו ליצור איזשהו ערך של אחרים אין. וזה אומר בפרשת וירא, הבורא עולם ברא אותנו כך. מדוע? כדי שנזדקק זה לזה. מה זה מסחר? אומר הזוהר, תמיד מה שאתה צריך נמצא אצל מישהו אחר. כדי לקבל את מה שאתה צריך, אתה צריך להיות נחמד אליו. צריך לתקשר איתו. אתה צריך ליצור איתו הרמוניה, מערכת יחסים, לא מלחמה. וכשיש מערכת יחסים, אז אתה מתחיל להבין שכל אחד מביא את הערך שלו, אבל מתי הוא מביא את הערך שלו? כשהוא ממציא את עצמו מחדש, הוא יוצר ויוצר ויוצר, כי יש לו תחרות עם עצמו להיות יותר טוב כל הזמן. ושאדם חי בצורה כזאת, אז הוא בעצם יודע, התחלנו ממקום אחד, זה מונותואיזם, כולנו היינו אחד. ועכשיו אנחנו בדרך. כמה שלבים יש לדרך? לפחות 100. עברת את כל 100? תמציא עוד שלב, תקפוץ עוד שלב, עוד מדרגה, כל יום. זו המדרגה, הרי הקדוש, גדול המקובלים של 116, בצפת. מה הוא אומר? כל יום ויום מתגלה ביקום, כוח שאף פעם לא התגלה ולא יתגלה אף פעם. כלומר, אתה צריך להתקשר למשהו כל יום שלא היה. אין מצב שתחיה את היום כמו אתמול. ולכן הלך לך הזה, לכן אברהם הולך והולך והולך, הוא ממציא את עצמו שוב ושוב ושוב. אז זה לכן הוא אברהם אבינו, הוא אהב טיפוס של האני של כל אחד מאיתנו. מה קורה שבן אדם לא ממציא את עצמו מחדש? מה אמרתי? הוא מתחיל להאשים אנשים אחרים. הוא שונא את זה כי הוא ככה, הוא שונא את זה כי הוא ככה. הוא שונא את הימין כי הוא שמאל, הוא שונא את השמאל כי הוא ימין. הוא שונא את המצליחנים כי הם רמאים. הוא שונא את הכושלים מכיוון שהם עבר נרחיים. הוא שונא את החרדים מכיוון שהם לא... כי הם לא תורמים לחברה כמוהו. הוא שונא את החילונים כי הם לא מאמינים בשם כמוהו. זה לא משנה מי אתה. ברגע שאתה שונא אנשים אחרים, אתה לא מבין את הבסיס של המונותאיזם. א', אנחנו לא אמורים להיות אותו דבר. ב', גם אני מחר לא יהיה אותו דבר כמו שהייתי אתמול. אז איך אני יכול לשפוט אותך איפה שאתה נמצא? בתנאי שאתה גם נמצא על הדרך, שאנשים נמצאים על הדרך. אחד במסלול יותר מהיר, פחות מהיר, כל אחד בוחר לו את המסלול ואת הכיוון ואת המהירות וכן הלאה, אבל אנחנו על הדרך. כי אחד הדברים הגדולים של המונותאיזם של אברהם אבינו, אם הכל היה אחד, הכל יהיה אחד. כולנו נחזור להיות אחד. זה בעצם המהות של המילה תקווה. זה המהות של המונח משיח. שכמה שהכל נראה מופרד, הכל יהיה אחד. האמת, האנושות לפני הקורונה הגיעה קרוב מאוד. הפכנו להיות כפר גלובלי. זה לא רע, זה לא רע כי אנחנו כולנו, כל האומות, הרב אשלג אומר, כבר לפני 60 שנה, 70 שנה, 100 שנה, הרב אשלג אומר, כבר התחלנו להבין שכולנו תלויים זה בזה וכולנו משלימים זה את זה. לא יכול להיות, הוא אומר, שיהיה משיח ויהיה שלום רק לעם אחד. וכל יתר עמים יהיו במלחמות. אתה צריך להיות ממש... לא אינטליגנט כדי להאמין בכזה דבר. כדי שיהיה משיח, כולם צריכים להיות חלק מהעניין, חלק מהתהליך, חלק מהחבילה. איך נגיע לזה? רק ברגע שא', כולנו מאמינים ומרגישים ומבינים שכולנו אחד, היינו אחד, אנחנו אחד ונהיה אחד. והעולם מאוד התקרב לזה בזמן האחרון. עצם ההכרה שאם קורה משהו בסין, כולנו מושפעים. אם יש משבר בפינחת של כדור הארץ, זה משפיע על כל העולם, אי אפשר להימלט מזה. כולנו ערבים זה לזה. אלא מה? לקחנו את זה למקום מאוד קיצוני, של אני ואני ואני, ואברהם אומר, בכיוון של התהליך, אתה צריך ללכת הלוך ונסוע הנגבה. נגב, דרום, הדרום מסמל בשפת הקבלה את החסד, את הנתינה. איך אני יודע שאני בכיוון הנכון? אם אני הולך יותר מדי צפונה, כלומר רק לקחת, אז זה תהליך שמחלה אותי ואת כל המערכת. זאת הייתה הבעיה. ולכן קיבלנו וירוס, ואנחנו עכשיו נאלצנו להעית את הריצה המטורפת אחרי הצריכה, שזה אש, שזה קו שמאל, ואנחנו צריכים עכשיו לאזן ביניהם, בין עין בית, חסד, לבין בין ראיו, גבורה. קו האמצעי, זה הלימוד. בין האני לבין הזולת. גם אני וגם הזולת. אני בלי הזולת לא שווה כלום, הזולת בלעדיי גם לא שווה כלום. איך אומרת הגמרא? חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא נברא בשביל כל העולם, ובזמנית כאילו כל העולם נברא עבורי. הברכה לעולם מגיעה שבן אדם חי בצורה כזאת, ממציא את עצמו בצורה כזאת, והוא הופך להיות לברכה. כי עצם הקיום שלו הופך להיות להשראה לעולם מסביב, ואז אנשים מבינים שלהאשים זה לא מתאים. לסנוע זה לא מתאים. אין ערך, כי זה לא נכון. זה רק הורס את הבן אדם עצמו, כי הוא לא מבין את התהליך. הוא לא בלך לך. הוא הגיע לאיזה דרך ללא מוצא, והוא תקוע שם. לכן הוא שונא. לכן הוא לא סובל את הזולת. הוא לא מבין. כמו שאני משתנה, ומחר אני לא איפה שאני היום, גם אתה משתנה. גם אתה תהיה במקום אחר. ולכן ההמשך, אחרי שאברהם ממשיך והולך ונסוע הנגבה, הוא עושה טעות והולך למצרים, היה רעב, הוא יורד למצרים בלי רשות, יש דיון שלם בין חזר. מה יצא מזה שהוא הגיע למצרים? פרעה לוקח את שרה. איך אברהם יוצא מזה? הוא יוצא מזה בסדר, אל תדאגו. הוא יוצא מזה הרבה יותר עשיר. עוד לימוד, אדם שמאמין שהכל טוב, שהכל יהיה טוב, ושכל מה שקורה זה לטובה, אז הוא תמיד מוצא את הדרך, גם שהוא עושה טעויות, להוציא מזה את מהלימון, להוציא את הלימונדה הכי יוקרתית שיש. אברהם יוצא ממצרים עם שרה והרבה כסף, שלא היה לו קודם. והוא ממשיך לנסוע. אבל אז הוא מלמד אותנו עוד דבר. לא רק ללכת דרומה, ללכת לכיוון של, אם אתה לא יודע מה לעשות, תעשה משהו טוב בשביל מישהו. תמיד יעזור. עוד דבר, הוא רואה שלוט, האחיין שלו, קצת מחפש את הריב. והדג מסריח מלמעלה. ואז מה הוא אומר? הוא אומר ללוט, תשמע, אין מקום בשבילנו במקום אחד. ארץ רחבת ידיים. אם אתה רוצה, תלך, תחליט לאן אתה רוצה ללכת. אם תלך שמאלה, אני אלך ימינה. אם תלך ימינה, אני אלך שמאלה. שמזה אנחנו לומדים, שאם עוד סימן ללכת בדרך הנכונה, אל תסתובב עם אנשים אגואיסטים שמחפשים לריב. בן אדם שמחפש לריב, שהוא מלא שנאה, לא משנה, אין שנאה שהיא לא שנאת חינם. כל שנאה זה בחינם. כלומר, מה אתה מקבל בשביל שנאה? צרות. מחלות, אסונות. ברור שברכה, אין מצב שבן אדם מקבל ברכה משנאה. לא משנה מה אתה שונא. שנאה זה לא דרך. ברגע שאתה רואה שבן אדם מחפש תריב, תתרחק. תתרחק. אוי לרשע ואוי לשכנו. ולכן, אברהם מתרחק מלוט כי הבחירה החשובה ביותר של האדם, כך במסכת אבות וכן הלאה וכן הלאה, זה הסביבה שבה הוא בוחר להיות. ואחרי שהוא בוחר להתרחק מלוט, מגיע סיפור אחר, מלחמת עולם, לוט נלקח בשבי. אברהם, בכל אופן, הוא יודע שיצא מלוט ברכה. בסוף יצא ממנו רות, שממנה בא דוד המלך. והוא רץ, הוא משחרר את לוט, אבל איך הוא משחרר את לוט? וישמע, אנחנו פרק י' ד' בבראשית, פסוק י' ד'. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את החניכה וירידי ביתו 18,300, וירדוף עד דן. עם 318 איש, אתה יוצא למלחמה אחרי צבאות של חמישה מלכים, הכי גדולים, הכי חזקים במזרח התיכון, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אומר פירוש רשי, 18, רבותינו אמרו, מסכת נדרים למד ב', אליעזר לבדו היה, והוא מעניין גימטריה ששמו אליעזר, בגימטריה 318. סליחה. אם זה היה דחוק קודם לכן, אולי 318 הם עשו איזה סוג של עוקץ, וכמו ששודדים נכנסים בסתר תחת תחפושת, כמו עליבאבא בשודדים בתוך הקדים וכן הלאה, הם נכנסו לא, הם יצאו ונלחמו, לא, זה היה רק אליעזר, הוא ניצח אותם, שדד אותם, הוציא להם את הכל וכל הרכוש, וגם שחרר את כל השבויים ואת כל השלל. אבל אם אנחנו חושבים, זה מזכיר לנו משהו. בפרשת בראשית, אחת ממילות המפתח הייתה, וכל שיח השדה לא היה בארץ, לפני שהיה אדם. מה פתאום חשוב לנו שיחים? תמיד דיברנו על עצים, עץ החיים, עץ הדעת וכן, מה זה שיחים? ממתי אנחנו מדברים על שיחים? ואנחנו מבינים שעד שאדם הראשון לא היה, ולא דיבר עברה כדברה, לא הייתה מציאות. העולם היה בצורה של אנרגיה פוטנציאלית, של סרטים, אפשרויות פוטנציאליות, רק כשאדם בא ושוחח, נתן שמות לדברים, הדברים קרו. כלומר, הכוח של הדיבור, הוא יוצר את המציאות. וזה אנחנו למדנו על אברהם אבינו, שלכן, של אדם הראשון, סליחה, שהוא יוצר ובורא את המציאות, ולכן המציאות מותנית ביכולת של האדם להבין שיש מציאות. זה כל הפילוסופיה שעומדת מאחורי פיזיקה קוונטית, עיקרון יוודאות וכן הלאה, דבר מדהים, עצם הנוכחות והתודעה של האדם קובעת את המציאות. רגע, אז אין מציאות אובייקטיבית? נכון, לכן כדאי שתהיה, תדע שאתה לא אובייקטיבי, ותדע שאם אתה חיובי, כמו שהמחקרים מראים, המציאות תהיה חיובית, כי אתה קובע בצורת הדיבור שיח. זה כוחו של האדם. אבל זה מופיע שוב עם נוח. אלה תולדות נוח, ואחר כך שם חם ויפת, והרי הקדוש אומר שם חם ויפת, ראשי תיבות, שיח. כלומר, התולדות של נוח היו בכוח הדיבור החיובי שלו, שהוא לא נפל לדיבור השלילי של סביבתו, הם נשמדו והוא ניצל. ושוב מגיע לנו שיח. אנחנו היום יודעים בעולם המודרני שלצאת למלחמה ולהרוג אנשים זה קצת לא שפוי. למה הורגים אנשים וזה לא נורמלי? הורסים בתים והורסים ארצות, זה לא נורמלי. רק משוגעים ושיצאו מדעתם חושבים שעל ידי הרס והרג אתה יכול לפתור בעיות. ממש לא נכון. לא יכול להיות. אז איך אתה פותר בעיות? האדם החכם, וזה חוכמת המלחמה הסינית, לא משנה, האדם החכם, הוא עושה את הלוחמה שלו בשיח. זה שהוא מצליח להשליט את השיח. המלחמה המודרנית, היום, לא קורית בשדה הקרב, עם... זה למפגרים. המלחמה, הניצחון האמיתי, קורה בשדה הקרב על התודעה. על התודעה, שם המלחמה האמיתית קורית. מי שמצליח להשתלט על התודעה, הוא זה ששולט בעולם. עכשיו, ויש מלחמה, בין התודעה, אנשי התודעה החיובית, שמאמינים שלכל אחד יש את הזכות להיות שונה, כל אחד יש את הזכות והחובה להשתנות, רגע רגע, להמציא את עצמו מחדש ובו זמנית, ליצור ערך שהוא שווה גם ליתר המין האנושי, כי למה שהם ישלמו לי כסף אם אני לא יוצר ערך? למה שהם לא יפרנסו אותי? למה שהם יפרנסו אותי אם אני לא יוצר ערך שהם ירצו לקחת? ולכן אנחנו לא שווים, אנחנו שווים רק בהזדמנויות שלנו להצליח. וזה לשם אנחנו, העולם חותר. לומר זה, ברגע שאני עכשיו שונא את מי שהצליח, כי אם הוא הצליח זה על חשבוני, זה נורא, זה שיח גרוע מאוד. השיח של השנאה, של לסנוע את מי שמצליח, כי הוא בטח רימה. לסנוע את מי שהוא דוגמה לזולת, מכיוון שהוא כל הזמן מציא את עצמו מחדש, והוא לא נותן לשליליות לשלוט עליו. זה בעצם הסיפור. ורק עם השיח הזה אתה מנצח במלחמות, ואתה לוקח שווי, ואתה יכול לנצח הרבה יותר בשיח. חכם, עם מודעות נכונה, שמאשר עם כלי נשק. עוד לימוד עצום, כמה כלים אדירים של תודעה שיש לנו. אחד הכלים הכי גדולים, זה מופיע בפרק תתווה פסוק ה'. ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. אברהם לפני בורא עולם, אבל בורא עולם אתה מבטיח לי שזרעי יהיה כמלוא כעפר הארץ וכן הלאה, כמו החול על שפת הים. איפה? אברהם אבינו בשכל לא רואה את זה. הוא מבוגר כבר, אין לו ילדים. הוא לא רואה גם במפה האסטרולוגית שלו, הוא היה הסגנין, הוא היה אסטרולוג, בשהוא היה בעור כסדים. איך זה יכול להיות? ופה בורא עולם נותן לאברהם אבינו עוד, 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 עוד חלק מהתודעה שהאדם השלם חייב שיהיה לו. ויוצא אותו החוצה. מה אומר רש"י? רש"י מביא לנו כמה פירושים. לפי פשוטו, פשט, הוציאו מהועלו לחוץ לראות הכוכבים. וואו, מאוד מרשים, אה? לפי מדרשו, זה טוב לילד בכיתה בגן. לפי מדרשו, אמר לו, צא מצגנינות שלך. יוצא אותו מהכוכבים, מעל הכוכבים, אתה הצגנין, אתה רואה בכוכבים, יש עוד סוג של היגיון. לא רק ההיגיון שאתה מכיר. אם אתה באמת עושה את הלך לך, ההיגיון של אתמול זה לא ההיגיון של היום, וההיגיון של היום זה לא יהיה ההיגיון של מחר. מה שהבלתי אפשרי בהיגיון של אתמול, אפשרי בהיגיון של היום. מה שאפשרי בהיגיון של היום, זה ודאי ומוחלט בהיגיון של מחר. זאת החשיבה שהאדם הרוחני צריך שיהיה בו. ולכן, אבל יש עוד מדרגה. אני קורא לכם שם אחר וישתנה מזל, דבר אחר. הוציאו מחללו של עולם, והגביאו למעלה מן הכוכבים. כך אומר רש"י. דרך שום דבר אחר, הוא מביא משהו מהזוהר. וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה. מתי אתה מביט ממעלה למעלה? שאתה שולט על זה. וזה הדבר הגדול. ויוצא אותו החוצה. ברגע שאדם יש לו את המחויבות לשלמות, שכולנו כאחד, לקו ימין וקו שמאל, לחסד ולגבורה, ומחויבות לזה שכולנו פה כדי להשתנות. ואם אני חושב שאני צודק, קרוב לוודאי שאני לא לגמרי צודק. לכן העולם מלא באנשים שהם צודקים, ומאוד מסכנים אנשים הצודקים, שמת לב. ואנשים השמחים לא כל כך אכפת להם להיות צודקים. אתה יודע מה? גם אתה צודק. 70 פנים לתורה, 60 ריבו פנים לתורה. כולם יכולים, מי יכול לקבל את זה שגם השני צודק? רק האדם השלם והחכם שהולך בדרך והוא יודע שמה שאני יודע היום זה כלום לעומת מה שאני יודע מחר. ולכן אני לוקח את מה שאני יודע היום בערבון מוגבל, הרי מחר זה הולך להשתנות. ולכן, ואומר אליו, אני אשב, ולכן הוא אומר, שעל ידי זה שאני מחובר לזה, אז ואני עושה את העבודה, עין בית שמות, תורה, עץ חיים מן המחזיקים בה, אני יכול להמציא את עצמי מחדש, זה אומר שאני יכול להתעלות מעל הכוכבים. אני יכול להתעלות מעל הכוכבים, מעל הרופאים, מעל המומחים, אנליסטים, הכלכלנים, כל מה שהם אומרים זה נכון. בהנחה שהמציאות היא מה שאתה רואה. אבל יש אפשרות לצאת מהקופסה ולראות שיש עוד דברים במציאות שלא ראית קודם. ושאתה מסתכל על זה ואתה פועל לפי זה, ואתה בא עם שיח חדש, אתה יכול לעשות דברים בלתי אפשריים כל הזמן. אין דבר יותר ממלא ויותר מספק מאשר לכבוש את הבלתי אפשרי, ולהראות דוגמה גם לאנשים אחרים, של לשבת ולהתבכיין, ולסנוע, ולהתלונן, זה לא מביא לשום דבר, ובסופו של דבר זה ינצח. ובסוף, של פרשת לך לך, אברהם אבינו עושה ברית מילה. גיל 99, עד גיל 99 הוא היה ערל, היינו מדברים איתו, איך, ערל, מה פתאום, תתרחק ממני. להראות לנו שעצם העניין של אברהם אבינו זה לא, הוא אף פעם לא היה 100%. אנחנו לא פה להיות 100%. אנשים שמחפשים להיות 100% בעיה. אנחנו פה לשנות ולהשתנות עם מה שיש בעכשיו ולדעת שזה לא סוף הדרך. זוהי הדרך. זוהי הדרך. בהצלחה לכולם, בהצלחה לדרך, וכל טוב ושבוע טוב.